Okay, בפרק שאנחנו עוסקים בו, ספר המדרש הבלעז, הרב סלוויצ'יק נותן סקירה בנוגע למצוות בכלל. כאשר מדבר על שני סוגים של מצוות, מי שאחר כך יבדוק, הרמב״ם, או יראה שהחלוקה הוא בחלוקה יותר מפורטת, הרמב״ם בשורש ט' בספר מצוות, מדוע רבה סוגים של מצוות, מעשה, דיבור, מידות ומחשבה, אמונה. בכל אופן אנחנו עומדים עכשיו בסלוויצ'יק שעוסק בעיקר בשני תחומים, מה שאפשר מקביל בעצם למה שיש בחובות הלבבות, כאשר בהקדמה בן בכי מדבר על חובות הלבבות מול חובות האיברים. אז בעצם מדובר על שני סוגים של מצוות, מצוות שמקיימים אותם על ידי מעשה, ומצוות אחרות שמקיימים אותן על ידי הפן היותר סובייקטיבי, הפן הפנימי של האדם, על אמונות, על מחשבות, על חוויות, ולא על ידי מעשים מכניים פיזיים של הגוף. הצגת הדברים בספר עבודה של לב, ואני אומר שזו הצגה קצת חסרה, וכאשר אנחנו בוחנים את הנושא הזה במספר מקומות אחרות במשנת הרב סלוויצ'יק, מקבלים תמונה אולי יותר שלמה, ואני רוצה קצת להשלים את התמונה. ואנחנו נתחיל במעשה מצווה. הדברים מוצגים כאן שמעשה מצווה זה רק פעולה מכנית, וגם למען דעם המצוות צריך עוד כוונה. זה לא מדובר על כוונה, זאת אומרת הכוונה למהות המצווה או לפן הייחודי של המצווה. לא מדובר על אדם שכאשר הוא תוקע בשופר חושב על מלכות השם, אלא הוא צריך כוונה לשם קיום המצווה. אז גם צריכים כוונה רק כדי לדעת שהפעולה המכנית הזאת זה פעולה שאדם לא עשה סתם, הוא לא תוקע לשיר, אלא הוא תוקע בגלל שעכשיו ראש השנה וזה מצווה לקיים את המצווה. אבל מימד הייחודי של כל מצווה ומה משמעותה והעולם הרוחני הסובייקטיב של האדם שמתלווה למצווה, זה לא קשור בכלל למצווה. יש כאן איזשהו מעשה ותו לא מעשה מכני שאנחנו חייבים לעשות, בגלל שאנחנו עבדי השם, הקדוש ברוך הוא ציווה, אשר כנשום צטוב ציוונו, וככה אנחנו עושים. ולפני שאני ארחיב את הדיבור קצת, להרחיב את הרעיון, קודם כל בנוגע לפעולה המכנית, אז באמת הדין של מצוות צריך כוונה, כוונה לכוונה לקיים מצווה. קודם כל יש הרבה פשוטים, מצוות לא צריכות כוונה, גם הכוונה הזאת לא צריכים, וגם מדעם המצוות צריכות כוונה, זה לא ברור שהכוונה היא חלק מהותי מעצם המצווה. זאת אומרת, אם לא היה אפילו כוונה המינימלית הזאת שאני מתכוון לקיים את המצווה, האם לא עשיתי כלום? האם זה לא נחשב לשום דבר? למען דעם המצוות צריכות כוונה? או שמה זה נחשב למעשה מצווה, אבל בכל אופן הכוונה מעכבת, לכן צריכים לעשות את זה עוד פעם עם כוונה. למה אני חושב שמדובר בעצם רק על איזשהו עיכוב ולא על שאין שום משמעות למעשה מצווה ללא כוונה, גם למדע מצוות צריך עוד כוונה? בעיקר בגלל תוספות בפסחים דף קט ומרל, אחד מהסוגיות שמצוות צריך עוד כוונה זה בנוגע לעניין שקשור לפסח. בקופי דל ואלת יש משנה, שם מדובר על הביאו לפניו חזרת, והחזרת כאן שבעצם זה אחד מהמינים של המרור, הביאו לפניו חזרת, מטבל בחזרת, ומדובר כאן על כרפס. מה שאנחנו קוראים כרפס, בתחילת ההגדה הוא טובל בחזרת ואחר כך מביאים לפניו את המרור. ויש שם דיון בין המראים, אומר שלוקש, זאת אומרת בצעות מצוות צריכות כוונה, לכן הוא לא יצא ידי חובה בזמן שהוא טבל בחזרת, הוא מתכוון לכרפס, לכן גם הוא אחר מעשה אכילת מרור, הוא לא יצא ידי חובה, לכן הוא צריך אחר כך מרור. ויש דעות, לא, הוא צריך עוד פעם את המרור בשביל שלא נאכל פעמיים, שיהיה הקר לתינוקות. אוקיי, זה בעצם הדיון שם בקופה י' ומבית. ואז מסקנת הגמרא, אמר רב חיסדא, שגם אם לא, מיקרדין לחפש ירק אחר. אבל אם אין ירק אחר, יש רק מרור, אז הדרך אחת, מלשת רב הונה, אומר לברך, לברך בור פי אדמה בהתחלה, ואחר כך לברך על אכילת מרור, כאשר אוכלים את המרור אחרי אכילת המצה. ואמר רב חיסדא, לאחר שמילה קרסה ממנו, אז אתה מברך? ודאי שצריכים לברך על המרור בהתחלה, ואחר כך עוד פעם לאכול מרור בסוף. תוספות, אחד מלכאורה פשטות הסוגיה, שרב חיסדא סובר שמצוות צריכות כוונה, ולכן מה פתאום לברך בהתחלה? תברך אחר כך, סליחה, הוא סובר, מצוות לא צריכות כוונה, ולכן צריכים לברך בהתחלה. אבל תוספות מדייקים, מה זה לאחר שמילה קרסה? אם הוא יברך, אם הוא כבר קיים את המצווה ויברך אחר כך, זה ברכה לבטלה. זה לא בגלל שלאחר מילי קריסו, זה בגלל שזה עיקר המצווה. עכשיו הוא מקיים את המצווה, אחר המצוות לא צריכות כוונה, הוא כבר קיים את המצווה, מה פתאום לברך אחר כך ברכה לבטלה? מה זה לאחר שמילי קריסו? לכן תוספות טוענים שגם רב חיסדא מסכים שמצוות צריכות כוונה, ובכל זאת תברך בהתחלה. הוא אומר, למשל מה הדבר דומה? שאנחנו בראש השנה, בראש השנה אנחנו מברכים על תחילת תקיעות מיושב, אף על פי שעיקר קיום המצוות שופר זה אחר כך על סדר הברכות. כך אומרים תוספות. עכשיו, מה ההשפעה? לגבי תקיעות מיושב, לפי רוב הראשים, אתה יוצא ידי חובה. מדורייתא, אתה מקיים, תקעת 30 קולות, יצאתי ידי חובה. יש קיום נוסף. הקיום השלם של מצוות שופר מן התורה לפי תוספות זה לתקוע על סדר ברכות, על מלאכיות זכרונות ושופרות. אבל קיימת את המצווה בהתחלה, ברור שצריך לברך בהתחלה. זה עיקר הקיום, זה הקיום הבסיסי. אחר כך יש השלמה של הקיום לקיים את המצווה בצורה שלמה יותר. אז ברור שצריך לברך בהתחלה. ואם תוספות משווים ותוספות טוענים שצריכים לברך למען דעת המצוות צריכות כוונה, כאשר אתה אוכל את החזר בתורת, בתורת כרפס, כנראה שאתה מקיים את המצווה הבסיסי, אבל עיקר קיום המצווה, ומי שידייק שם בתוספות יראה שזה לשונו, עיקר קיום המצווה זה אחר כך בזמן אכילת המרור עצמו. זאת אומרת, יש קיום על מעשה מכני גם למען דעת המצוות צריכות כוונה, גם בכלל לא התכוונת למצווה, התכוונת עכשיו לאכול, אתה אוהב את הטעם של מרור. כן, חסה, למה לא? אתה אוכל סלט חסה, אתה בכלל לא מודע לכך שיש בזה קיום של מצווה, אתה יוצא ידי חובה בין למד האמר. לא, אתה לא יוצא לי. אתה מקיים מצווה, יש בזה משמעות של מצווה, בין למד האמר מצוות צריכות כוונה, בין למד האמר מצוות לא צריכות כוונה. למד האמר מצוות צריכות כוונה, אתה צריך עוד פעם לאכול חסה בכוונה של קיום המצווה, בגלל שלא קיימת את המצווה כדבי. לא קיימת מצווה מספיק טוב, לכן עדיין מוטל עליך לאכול מרור עוד פעם עם כוונה. כן, אבל מה שאנחנו רואים זה לכל הדעות, אם כך המעשה המכני בלי שום כוונה אפילו לקיום המצווה, יש לזה משמעות. גם למדע המצוות צריך עוד כוונה, וגם כאשר מדובר על הכוונה, מדובר רק על כוונה שיש לי כוונה, אני רוצה לקיים את המצווה. לא מדבר על הכוונה שמרור, זה ימרור את חייהם, והכוונות הרוחניות שיש בכל מצב מצווה, בסוכה, למען תדע כי בסוכות הושף יבני ישראל. לא על זה מדובר. עכשיו אני מקיים את סת סוכה בגלל שה התורה התחילה אותי. למה? אני לא יודע למה. לא מעניין. כמובן שזה מעצים את הפן של מעשה המצווה. אבל מה שמופיע אצל הסלבצ'יק ועוד מקומות, שלא כל כך בא לידי ביטוי כאן בספר, זה שגם כאשר מדובר מצוות רגילות, שזה מצוות שאפשר לקיים על ידי מעשה, אבל יש גם כן פן שמה שהסלבצ'יק היה מגדיר קיום שבלב. זאת אומרת שאמנם זה לא מעכב, אבל כדי לקיים את המצווה בצורה שלמה לא רק מספיק לעשות את הפעולה עם השרירים, המכני, עם היד, עם הרגל, עם הלשון, אלא יש צורך גם כן, יש גם כן ביום כל מצווה את הפן הרוחני, הסובייקטיבי, האישי של כל, של כל מצווה ומצווה. ובהקשר הזה, כאן יש לדוגמה בקובץ מאמרים של רבי חנן וסרמן, יש לו מאמר על אינו מצוי ועושה. כן? אנחנו אומרים בקידוש שגודל המצוי ועושה היא שאינו מצוי ועושה. אז ההסבר הקלאסי הוא שאם אתה מצווה, אז יש לך יצר הרע לא לעשות. כן? לכן, אם אתה מצווה ובכל זאת אתה מתגבר על יצר ואתה עושה, זה יותר גדול מי שאין מצווה עושה, שעושה את זה בגלל בהתנדבות. הרבה יותר קל להתנדב מאשר כאשר מטילים עליך החובה לעשות. רבי חנן וסרמן הסביר אחרת. והוא אמר שבכל מצב מצווה יש קודם כל את הפן של ציווי. אני מקיים את המצווה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אבל יש גם עוד פן של מצווה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי בסוכות לאכול בסוכות? יש לזה גם כן משמעות רוחנית. למה אבותינו לפי חז"ל קיימו את כל התורה כולה לפני שהיו מצווים? אברהם קיים את כל התורה כולה, יצחק, יעקב, למה קיימו את כל התורה כולה? בגלל שגם, למרות שלא היו מצווים, בכל זאת קרה שיש משהו נכון. כל זה הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. על ידי לאכול בסוכות, בסוכות, על ידי לאכול מצה בפסח, על ידי לקיים את כל המעשים הללו. לכן, מעבר לציווי, יש גם כן משמעות מוכנית לכל הפעולות של כל מצווה, להניח תפילין, ללבוש ציצית. יש בזה איזשהו קיום, יש משמעות רוחנית. אז אין מצוי ועושה, הוא עושה את זה בגלל התועלת הרוחנית שיש בכל מצווה ומצווה. מצוי ועושה, אז מתווסף עליו עוד נקודה. מה הנקודה הנוספת? שהוא, כך הוא עובד את השם, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, והוא מקיים את הציווי. מי שאין מצווה ועושה, הוא לא יכול לקיים את הציווי בגלל שהוא לא מצווה. אנחנו מברכים אשר קדושה מצווה וציוונו. אנחנו מקיימים מצוות כעבד לפני האדון. והפן הזה, בעצם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני עושה. העשייה מתייחסת לפעולה. הקדוש ברוך הוא אמר לי להשתחוות, אני משתחווה. לעמוד אני עומד. לשב בסוכה, אני יושב בסוכה. למה? מה התועלת? קודם כל יש תועלת שאני מקיים את רצון השם, את הצו האלוקי. אבל מעבר לכך, יש גם כמשהו רוחנית. לשבת, לעמוד, לאכול מצה, לשמוע שופר וכו' וכו'. אז אומר רבי חנן, גדול מצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה, בגלל שאינו מצווה ועושה, יש רק פן אחד, הפן של התועלת הרוחנית. אבל מי שמצווה ועושה, גם כי יש את הפן השני, שהוא מקיים את הצו האלוקי. למה אבותינו קיימו את כל התורה כולה? בגלל הפן הרוחני. לא בגלל שהיו מצווים. הרמב"ן המפורסם, שאומר שאבותינו לא קיימו את המצוות בחוץ לארץ בגלל שהפציבו לך ציונים, ובכל הסיבה שאנחנו מצווים מצוות בחוץ לארץ זה אך ורק כדי להיות איזושהי תזכורת. אז אני שמעתי טועים שאומרים בחוץ לארץ זה רק הכוונה לפי הרמב"ן, זה לא דאורייתא, וודאי שזה לא כוונה של הרמב"ן, חס ושלום שכתיב קדוש יגיד דבר כזה. אלא אומר הרמב"ן לפי תפיסתו שבארץ ישראל, שזה ארץ אשר עיני השם לוקח הבא, כאן יש את התועלת הרוחנית, בגלל שכאן אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אז כאשר אנחנו עושים את המצוות יש גם את התועלת הרוחנית הרוחנית המיסטית. אבל האם אנחנו מצווים מן התורה גם מחוץ לארץ לאכול בסוכה? ודאי שאנחנו מצווים, כך כתוב בתורה. זה רק לא מצוות התלויות בארץ כמו תשומות ומעשרות שאנחנו לא חייבים. אנחנו חייבים מן התורה, אבל אין את התועלת הרוחנית. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא ציווה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אם אין תועלת רוחנית? כדי שנזכור לקיים את המצוות, להציג לך ציונים. זאת אומרת, בחוץ לארץ לפי הרמב"ן, אז התועלת הרוחנית לא קיימת, אבל בכל זאת הצו האלוקי, אתה עושה הקשק של סימנו, מן התורה זה ודאי קיים. וממילא האבות שלא היו מצווים וקיימו את הוצאות רק בגלל תואר פרוחנית, אומר אמן שהאבות לא קיימו את המצוות בחוץ לארץ בגלל שלא היו מצווים מצד אחד, וגם הפן השני שהתואר פרוחנית לפי הרמב"ן לא קיים בחוץ לארץ. כן, אוקיי, אז אתה שואל עליי או על רב סלוויצ'יק או על הרמב"ן? אז תשאל על הרמב"ן. בסדר, יפה, שאלת על הרמב"ן, אז תחפש תשובה ברמב"ן. יפה, אוקיי, אבל זה לא קשור, הרמב"ן אומר את הדברים, אני לא קידשתי שום דבר, רק הכנסתי את דברי הרמב"ן לתוך התבנית שאנחנו כאן בונים. איך תסביר את הרמב"ן? הרמב"ן אומר את הדברים שאמרתי, לא אמרתי שום דבר אחר. כן, אדרבה, אם זה רק רמב"ן אז השאלה שלך עוד יותר קשה. כן, בכל אופן, אלו הם דברי הרמב"ן. איזה מצוות קיימו במצרים? איזה מצוות קיימו במצרים? מה? לא קיימו מצוות, טוב. כך אומר הרמב"ן. למה אתה מתפלא? כאשר יעקב היה בארם, האם הוא התחתן עם שתי אחיות? כן, וואי. אוקיי, אוקיי, אז רב סלוויצ'יק טען, אז זה שיש בכל מצוות גם מצוות שמקיימים אותם על ידי מעשה, זה לא אומר שזה נטול כל עניין של כוונה ומחשבה ועניין דתי ועניין אמוני, אלא אתה מקיים את המצוות על ידי הפעולה המכנית, אבל ודאי שיש קיום של לב בכל אחת המצוות. כך מפורש גם כן בהקדמה של החובות הלבבות, שמדבר על גם אותם דברים שהם חובות האיברים, ודאי שיש גם כן חשיבות לכוונת הלב לחובות הלבבות, ולא רק לפעולה המכנית, לא רק לחובת האיברים, וכך אומר רב סלוויצ'יק. מבחין אבל בין שתי הגדרים האלו, החילוק מאוד מאוד עקרוני וחשוב, והוא אומר את זה שוב בכמה מקומות, ואולי המקום הכי בולט זה וביקשתי משם, שכאן רב סלוויצ'יק מבחין בין הפן האקסוטרי והפן האסוטרי בקיום המצוות. זאת אומרת הפן הכללי המופגן כלפי חוץ והפן הפנימי הסובייקטיבי האישי. ולדוגמה על הפסוק גם בקורח, בקורח טען קורח כי כל העדה כולה קדושים תוכל השם, מדוע תתעשו על קהל השם? אז בדרשה מפורסמת על קורח רב סלוויצ'יק טען שקורח צדק באופן חלקי, אבל צדק. אני לא יודע שהוא כותב את הדברים גם כאן. אמרת קורח בכל עדתו כי כל עדה כולם תושבים תוכם השם, ודוע תנסו על כל השם, מקצתה אמת ומקצתה שקר. היסוד היה אמיתי, המסקנה הייתה שקר. נכון הוא כי הקדושה החיצוני האקסוטרי של כלל ישראל המחייבת את כל אחד מאיתנו בעשיית המצוות, אין המבדיל בין קטן וגדול. כאשר אנחנו מדברים על הפן של הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ואני עושה, האם יש הבדל בין עשייה שלי לעשייה שלך? מנקודת המבט המכני, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני יושב בסוכה, אתה יושב בסוכה, האם יש איזשהו הבדל? אין שום הבדל. וזה בעצם זה דבר שמחבר את כל עם ישראל. כאשר כולם, כל אזרח ישראל ישבו הסוכות, לפי חז"ל דורשים שיכול להיות סוכה שמחברת את כל עם ישראל, כל אחד זה מאחד את כולם ביחד, ואין הבדל ואין שום הבדל ביני לבינך, בין משה רבנו לבין קורח לבין חותן את שכם שואלים אליך. אבל כאשר מדובר על הפן הרוחני, התועלת הרוחנית, כאן כל אחד ואחד חווה את הדברים באופן אחר. וכמו שפצופתם שונים, כך הקיום שבלב הוא שונה. וכל אחד צריך לחפש את הנקודה הייחודית שלו בקיום המצוות. איך הוא חווה את הדברים, איך הוא מתקרב, איך זה משפיע אליו, מה המשמעות שלו. ובפן של הקיום שבלב, כל אחד הוא שונה. ואי אפשר להשוות בין משה רבינו לבין קורח לבין חוטב יצחר ושואב ממך. ורב הקלישה הפנימית האסוטרית תלויה בגדלות האדם, במעופו ובעמקותו. כל שאדם גדול, קדושתו גדולה. הרבה פרשיות בתורה נאמרו בלשון יחיד. החוויה הפנימית יחידה היא. אין חוויית ובן דומה לחוויית שמעון. השון שבחוויות יוצרת שוני בקדושת היחידים. אז יש קדושת הכלל ויש קדושת היחיד. על הפסוק בראה כי ים קדוש אתה לאשר לוקח ובכה בחר השם, אומר רשי, עם קדוש אתה, קדושת עצמך מבותך ועוד ובכה בחר השם. ועושה שטען, הפסוק הזה בעצם משקף את הקדושה הכפולה, שיש קדושה כללית ויש קדושה של כל אחד ואחד. יש עם קדוש, יש ובכה בחר השם. מצד אחד יש דבר שמאחד את כולנו, הפן של המעשה זה פן דמוקרטי, מאחד, כל אחד הוא שווה, אין הבדל, כל אחד עושה אותו דבר בדיוק, כי כל דבר כולם תושבים בתוכם השם. אבל מצד שני, יש גם כן רובד אחר, שכל אחד יכול להתעלות על ידי פעולת המצווה לפי מה שהוא. פעם שבאתי בשם רמנטר זאת הצדק בברכה, ש... על התשומות, אז יש תשומה אחת שזה מחצית השקל כתיסה, מחצית השקל הדל לא יבש, השיר לא יבש, הדל לא ימיד. ובכל זאת בפרשת תשומה כל איש השאיד בין הוא ליבור, כל אחד נותן את מה שהוא מתנדב. אז המטל טען שכל כל בשביל מה השתמשו במחצית השקל במשכן?
העדנים.
הבסיס הוא בסיס של כל אחד הוא שווה, כל אחד נותן מחצית השקל, מחצית השקל, אף אחד לא שלם בלי השני, כל אחד הוא שווה. מחצית משקף את הפן האקסוטרי, הדמוקרטי, כולם שווים, אין הבדל, אתה עשיר, אני כולנו ביחד. אין הבדל, זה הבסיס. אבל אחר כך, כדי לבנות על התשתית הזאת, זה כל ששאיד בנו ליבו. אתה יכול להגיע עד לשמיים, תלוי מי אתה ומה אתה ומה אתה שואל ומה אתה יכול להגיע. ואם אנחנו עכשיו בימים לפני פורים, אז חשבתי על בסיס זה להסביר את העניין של השקלים שרצה המן לשקול לגנזי המלך, וחז"ל אומרים כבר קידמך ישראל במחצית השקל, ולכן אנחנו מקדימים, ופרשת שקלים זה תמיד לפני פורים, אנחנו מקדימים ומקדימים תשופה למכה. ומה, איך בדיוק מחצית השקל מתגבר על גזירת המן? והתשובה היא שהמן טען, ישנו עמך מפוזר מפורד בין עמים, אין אחדות, ובנקודות האלו המלך יכול לפגוע בעם ישראל, כמו שהיה במדבר כאשר רבו עם משה ברפידים. והתיקון בסופו של דבר הוא הבסיס לך כנוס את כל ידים בצום הלילה רב יום, גם נבנה אותה עצמו, כן, המסירות נפש ההדדית, האחדות של עם ישראל. בפורים אנחנו חוגים פורים על ידי משלוח מנות, מתנות אביונים, על ידי דברים שמבטאים את הפן החברתי הכללי של עם ישראל, שכולנו חברים וערבים זה בזה. מה הקשר בין זה לבין פורים? אבל זה בדיוק העניין, שבפורים המחצית השקל מבטא את הכלליות, את החיבור, את האחדות, לא שכל אחד ואחד הוא שונה. מה שמתגבר על המלך זה האחדות, כן, זה המחצית השקל, לא איש עד ששאית ולאוי. אוקיי, אז זה לגבי מעשה המצווה. זאת אומרת, מעשה המצווה, אותם פעולות שאנחנו מקיימים על ידי פעולה מכנית, בכל אופן, זה בהקשר לפן הרחב, הדמוקרטי, אנחנו מקיימים המצווה באופן בסיסי, ואנחנו חושבים, ציווה אותנו לעשות מעשה, ואנחנו עושים את המעשה. נענים לצו האלוקי, ואנחנו עושים את המעשה, עושים את הפעולה, ובזה בעצם מקיימים את הפן הזה של המצווה, אבל בכל אופן, בניגוד למה שמשתנה מכאן, גם לגבי אותה מצוות, יש גם כן תועלת רוחנית, וגבי התועלת רוחנית, אבל סבי שקטען, שהתועלת כאן, כל אחד חווה את התועלת באופן אחר, בגלל שכאן מדובר עד כמה הוא, החוויה הרוחנית, והחוויה הרוחנית באופן טבעי, היא אישית לכל אחד לפי מה שהוא, כי עם קדוש אתה לשם ככה, הוא בחר בחרה שם. עכשיו, הסבי שאומר, אבל יש סוג אחר של מצוות. מצוות שהן ביסודם חובות הלבבות, והפן של המעשה אולי לא קיים בכלל, או אולי לא משמעותי. Okay? וזה בעצם שני סוגים שהסבי שמכניס לתוך הקטגוריה השנייה, שזה חובת הלבבות. יש מצוות שהן, שהקיום שלהן זה רק על ידי הפן הרוחני, האישי, הסובייקטיבי. אהבת השם, יראת השם. זה דברים שבעצם אין שום מעשה. זה מצוות שכל מהותם זה איך אנחנו חווים את החוויות האלו של אהבה ויראה ועוד כמה דברים. אין כאן שום מעשה, ואת לא מחויב לעשות אין שום מעשה. וכל הקיום הוא בתוך עולמנו הפנימי. אבל כאשר מדובר על תפילה, הוא אומר, יש גם קטגוריה, אותת קטגוריה נוספת בקבוצה הזאת של חובות הלבבות, וזה מצוות שאמנם יש מעשה, אבל המעשה אינו עומד בפני עצמו, כמו שאמרנו בקטגוריה הראשונה, שקודם הוא ציווה אותם, תעשה את המעשים האלו, אלא המשמעות המעשה היא לגמרי תפילה לכוונות הפנימיות האישיות. וזה בעצם, כאשר ביחס בין המעשה לבין הקיום שבלב, יש מקומות שהעיקר הוא הקיום, והמעשה כדי שיהיה איזשהו ביטוי קונקרטי מעשי בעולם המעשה לאותן מחשבות או חוויות. ולדוגמה לתחום הזה, רב סבג'ק אהב לדבר על אבילות מצד אחד ושמחת יום טוב מצד שני, שבשניהם הוא טען שלגבי אבילות, עיקר העניין של אבילות זה עניין של לדבר, זה פעולה קיומית, רוחנית, פסיכולוגית, אישית, זה לא מעשים. זה לא הורדת הנעליים, זה לא להתרחץ, זה לא לעשות פריסה. אלו הם מעשים שאמורים, נהוגי אבילות, שאמורים לעזור לנו לחוות יותר לעומק את ההרגשה של אבילות. אבל אין אלימות אלא בלב, כך נאמר בגמרא. עיקר הקיום של אבילות זה בלב. וכל מעשים זה רק מעשים שאמורים לעזור לנו להגיע ללב. אבל אם אנחנו עושים את המעשים ולא מתאבלים, אז אין מעשים. כאן אנחנו לא אומרים שהמצוות לא צריכות כוונה, רק תעשה את המעשים האלו, זה בסדר. כאן אין לנו תלה בלב. והדוגמה אולי הפוכה זה שמחת יום טוב. שבשמחת יום טוב עיקר המצווה זה לשמוח. עכשיו יש כל מיני מעשים שצריכים לעשות לפי תוספות במועד קטן, אני חושב. אז תוספות אומרים שמצד שמחה זה אין שמחה בסביבה, מדובר רק בזמן המקדש, קורבן שמי שמחה ויהיה נסחים, זה מצד שמחה. לפי הרמב״ם, אז יש קיום של מצד שמחה גם כן בזמן הזה, על ידי לאכול בשר ויין, זה גם מצד דאורייתא של שמחה. האם המצווה זה לאכול בשר לשתות יין, או האם המצווה הוא לשמוח ביום טוב? והדרך שבו אנחנו מגיעים לזה, זה על ידי פעולות מסוימות, אבל עיקר הוא העניין של הקיום של הלב. והמעשים הם רק תפילים. וכוחך, והסבב שטען, אנחנו אומרים שבנוגע לאבילות ושמחה, כן, שיש סתירה ביניהם. כן? יום טוב דוחה אבילות. ומצד שני, אם אדם אבל, זה דוחה שמחת חתן וכלה, אם הוא כבר התחיל את האבילות. בגלל שלא עשי עשי די יחיד ודוחה עשי די רבים, אבל אם הוא כבר התחיל את האבילות, לא עשה עשי די יחיד, ועשה עשי די יחיד שהוא כבר התחיל. זאת אומרת, יש כאן סתירה בין שמחה לבין אבילות. שאלו הסמנטי, איזה סתירה יש? האם יש מצוות שמחה ביום טוב מחייב לבוש נעליים, לנעול נעליים? אין שמחה לבוס על יין. האם יש איסור על אבל לאכול בשר ולשתות יין? לא, רק אומן לפני הכפורה, אבל איסור אבלות לא עושה אותו ביין או בבשר. האם זה ראוי שאוכל? זו שאלה אחרת. אבל אין איסור אבלות. איסור אבלות זה רחיצה ושיחה ונדלת הסנדל ותשמישה ביטה. אז איפה יש סתירה ביניהם? מה זה לא עתי עשי דייחים דוחי עשי דרבים, לא עשי עתי דייחים דוחי עשי דייחים? איפה יש דחייה? זה לא כמו כלאיים וציצית, שאם אתה רוצה לקיים מצוות ציצית תכלת ולבן, אז אתה צריך גם כן כלאיים. איפה יש כאן איזושהי דחייה? איזה עשי דוחה לא תעשה יש כאן? לא עשי דוחה עשי. מה הסתירה ביניהם? איפה המתח? אבל עשית שגם מה נכון, המתח הוא לא במישור של הניוגים, בגלל שהניוגים הם לא העיקר פה. העיקר בעצם זה במישור של הקיום שבלב, והניוגים זה רק ביטוי לקיום שבלב שאמור שיהיה לך. והאם יש סתירה בין שמחה לבין אבילות? ואורך שמחה זה וחוד, גם שמחה ביום טוב, לא עניין של שמחה, זה לא פורה, כן? שמחה ביום טוב זה ישמחו בך, זה שמחה של התקרבות לשכינה. זה השמחה של יום טוב, שאתה שמח בזה שאתה בזמן המקדש, או אתה עולה לרגל, וישמחו בך ילדי שמחה. זה העניין של שמחה. וכאשר מדובר על אבילות, אבילות זה הרגשה של ריחוק מהשכינה. ושמחה ואבילות זה בפירוש חוויות סותרות בעומק שלהם. לכן אחד דוחה את השני. אבל אם אנחנו היום מדברים על המעשים, אז יכולנו להסתדר יופי. לכן יש גם כן קבוצה אחרת של מצוות ש... הוא בעצם מצד העיקר זה מצד החוויה הנפשית האישית, אבל בכל אופן זה דורש איזשהו ביטוי חיצוני, לא מספיק את המחשבות או ההרהורים, יש כאן איזשהו ביטוי חיצוני. מצוות תשובה, איך מקיימים מצוות תשובה? האם זה דורש פעולה חיצונית? אתם לא עוזרים לי, מה? מה? כן או לא? מה? וידוי, צריך וידוי. אם אדם מתוודע ואומר את כל הדברים ולא מתכוון לשום דבר, האם הוא קיים מצוות תשובה? אלא על ידי וידוי, אותם הרהורים, מחשבות והחלטות שאדם עושה הופך להיות קונקרטי. ככה עושה ואת שכותב, בעל תשובה. אז גם וידוי זה דוגמה לכך. והודא יש ויכוח גדול, יש אחרונים שטענו שבאמת לפי הרמב"ם אין מצוות תשובה, יש רק מצוות וידוי. ומי שקרא את התשובה יודע שרב סולובייצ'יק מדייק מהכותרת שהמצווה היא לשוב, אבל מעשה המצווה, איך אתה עושה את זה, מה הפעולה החיצונית שמבטאת את התשובה, זה על ידי וידוי. כן? ועל ידי וידוי זה הופך להיות לא איזשהו הרהור, זה הופך להיות משהו שקיים בעולם הקונקרטי, שהחלטת והתחייבת ואמרת. אבל שוב, הווידוי זה לא מילים, זה לא משפה ולחוץ, זה ביטוי של מעלה, זה ביטוי מילולי של מהלך נפשי. אז גם תשובה זה בעצם בקטגוריה הזאת שכדי לקיים מצוות תשובה מדובר מהלך נפשית, מהלך של מאוד, מאוד עמוק, אבל בכל זאת יש גם לזה איזשהו מעשה. מי שחוזר תשובה חייב לפדות, ויש צורך לבידוי. האם יש משמעות לתשובה בלי בידוי? טוב, זה שיעור אחר בעל התשובה. לגבי אותו אדם שמראה בלי בו, הרי המקודש שלי אמרת שאני צדיק, אולי הוא הרבה תשובה, זה עניין אחר. ובכל אופן, התשובה דורש פעולה. לא פעולה עם הידיים, פעולה עם הפה. ועכשיו בעצם אנחנו מגיעים לקריאת שמע, לתפילה, כאשר מדובר על המצוות הללו. האם המצווה זה קריאת שמע לקרוא את הפסוקים, או המצווה זה קבלת עול מלכות שמיים? מה המצווה? מה יקרה אם אני מקבל עול מלכות שמיים בלי להגיד שום מילה? האם יצאתי ידי חובה? מה בעצם המצווה? איפה אני מגדיר? איך אני מגדיר את המצוות הללו? האם אני אומר לגבי קריאת שמע, מצוות לא צריכות כוונה, או צריך כוונה של קיום המצווה? ואז אני אומר, אני, הנני מוכן זו לקיים מצוות קריאת שמע, שמע ישראל שמע כבר שם אחד, ואני לא מקבל עול מלכות שמיים. זה מספיק? ומה אם אני אקבל עול מלכות שמיים ואני לא אגיד קריאת שמע? האם זה מספיק? מה לגבי תפילה? אדם שאומר את כל המילים כדי לקיים מצוות תפילה, אבל הוא לא מפלל, הוא רק אומר מילים. האם בזה הוא קיים מצוות תפילה? אז כאן הדברים הם ידועים, אחד מהקטעים מאוד מאוד לא בסקאים ברב חיים. המודל הזה מודל בסקאי, אבל מאוד מאוד לא בסקאי. הוא מדבר על סתירה ברמב"ם בהלכות תפילה. רק מה שהזכרתי מקודם בהלכה ברמב"ם והכותרת, אז ההלכה ברמב"ם מצוות עשה להתפלל בכל יום. בכותרת, לעבוד את השם בתפילה בכל יום. המצווה זה עבודת השם, ברעיון של העבודה. איך אתה עושה את זה באופן קונקרטי, אתה צריך להתפלל. כן? זה כמו שיש לי הלכות תשובה, שבכותרת כתוב שצריכים לחזור בתשובה, לשוב, ובהלכה עצמה, שם כתוב הביטוי הקונקרטי, כאשר אדם חוזר בתשובה חייב להתוודות. יש את החלוקה המקבילה גם כן כאן. חמישה דברים מעכבים את התפילה. תרת ידיים, כיסוי ערווה, תרת מקום התפילה, ואחזים אותו, וכוונת הלב. כוונת הלב כיצד? כיצד היא הכוונה, הלכת ידיים, שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. לפי כך צריך לשם מלאד כל מתפילה כדי לכוון ליבו, ואחר יפלל בנחת ותחנונים. ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא מסוי משליחו והולך לו, לפי כך צריך לשם מלאד אחרי התפילה והככה תיפטר. פרק י' כותב הרמב״ם, מי שתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור לתפלל בכוונה, אם כיוון ליבו בברכה ראשונה שוב אינו צריך. אז כאן כיצד היא כוונה, הרמב״ם מדבר על תפילה, הוא לא מחלק בין הברכה ראשונה לשאר הברכות, ובפרק י' הוא מחלק בין הברכה ראשונה לשאר הברכות. אז יכול להיות שהרמב״ם כאן כותב את הדברים באופן כללי, ואחר כך הוא יגיע לפרטים, ואין סתירה. אבל לא כך הבין רב חיים. ונראה לומר את תרי גבני כוונה יש בתפילה האחת כוונה של פירוש הדברים ויסודה הוא דין כוונה ושני שיחרן שהוא עומד בתפילה לפני השם כמובע בדבריו בפרק דלת ומהי הכוונה שיפנה ליבו מכל מחשבו ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה ונראה כוונה זו אינו מדין כוונה לא צריך לקבל משהו רק שמעצם מעשה התפילה בלי זה זה לא מתפלל מה זה לא מתפלל? לא, זה לא להגיד מילים או לעבוד את השם אם אתה לא עובד את השם אתה בכלל לא מתפלל אני, האם אנחנו פוסקים כמו חיים או לא מנהג העולם לא מתקבל בתפילה never mind בכל אופן מה עושה מלאך המעשה? שאלה אחרת אבל מה הנקודה הרעיונית של הרב חיים? יש כוונה שזה חלק מעצם הגדר של תפילה תפילה זה לא להגיד מילים תפילה זה להתפלל על השם אם אתה רק אומר מילים ולא מתפלל על השם זה בכלל לא תפילה זה לא שהתפילה צריך כוונה מסוימת אלא אתה צריך להתפלל בלי הכוונה המסוימת זה בכלל לא תפילה אבל אם יש לך מודעות שאתה עובד את השם ואתה לא מתכוון למילים אבל יש לך הגשה אתה עומד לפני השם ולא שמת לב למילים לא התכוונת למילים אז כאן יש הידר בפירוש המילים מברכה ראשונה לשעה ברכות ואדם יכול להגיד שעומד לפני השם ובכל זאת לא לשים לב למילים שסך הכל הדברים שחורים להפיל ובכל זאת להגיד שהוא לוקח שלושה הצדים ועומד לפני השם ובכל זאת לא מודע לכך שעומד לפני השם מודע לכך שהוא מפרל ובכל זאת לא שם לב למילים אז כך אומר רב חיים יש כוונה שזה לא תנאי נוסף כדי לקיים את המצווה אלא זה עצם התפילה ולי זה אין כאן תפילה ועל זה מדבר רב חיים בפרק ד' שאתה צריך להגיש שאתה עומד לפני השכינה בגלל שבלי זה בכלל לא תפילה אז בזה אין יודע מברכה ראשונה לשער ברכות בלי זה לא תפילה בכלל אבל כאשר מדובר על שאתה מתכוון ואתה מבין את מה שאתה אומר פירוש המילים כאן יכול להיות הבדל בין ברכה ראשונה לשער ברכות וכו' כך טוען רב חיים כמובן שהחילוק הזה הוא מוזז על כך שהכוונה של לעמוד לפני השם זה הגדרה של תפילה בגלל שבלי הכוונה הזאת בלי החוויה הרוחנית הזאת אז אין כאן בכלל תפילה אין מה לדבר אם היו מדברים רק על מעשה מכני ומצוות לא צריכות כוונה לא היה אפשר בכלל ללכת בכיוון הזה כמובן שיש הבדל וזה מדבר אחר כך על קריאת שמע לבין תפילה בגלל שהכוונה המהות של קריאת שמע שאנחנו מצהירים את אמונותינו בקדוש ברוך הוא אבל המהות של הכוונה בתפילה שאנחנו עומדים לפני השם לכן יש הבדלים בין כוונה בתפילה וקריאת שמע לגבי מי שעומד על האילן אם הוא צריך לרדת או לא צריך לרדת הכוונה הרבה יותר קשה להרגיש שאנחנו עומדים לפני השם מאשר להצהיר שאני מאמין באשר להצהיר מאמין באשר אני מבטא את האמונה שלי אבל אני לא עומד לפני השם לכן הדבישה של הכוונה בתפילה היא הרבה יותר מחיקת לכת מאשר בקריאת שמע ויש את זה הרבה ביטויים אבל זה לא סביר שידבר אני לא יודע שבהמשך אוקיי אז אם אנחנו נסכם את הדברים דיברנו על איזושהי סקירה שרב סלבצ'יק עושה במצוות השלמתי את הסקירה הזאת בדברים שמופיעים גם כן במקומות אחרים במשנה רב סלבצ'יק שיש מצוות שבאופן בסיסי הפן הבסיסי של קיום מצווה זה הצד המכני וזה מה שמאחד את כל עם ישראל וזה הפן האצוטרי ואנחנו מקיימים את המצווה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה השם כשם סלב ציוונו אם אני עושה את המעשה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש, קיימתי את המצווה. ואם צריכים כוונה, הכוונה היא להכיר בכך שאני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי. זה הכוונה שצריכים. הכוונה המתלווית, שזה קשור כבר לקיום שבלש, לתועלת הרוחנית שיש במצווה, שהסבית שטוען שזה סובייקטיבי לחלוטין וזה כל אחד מגיע לחוויות אחרות, זה הכל קשור בעצם לרוב נוסף שיש במצוות, שמן הראוי להוסיף למצוות. מן הראוי שכל אחד ימצא את מקומו האישי כאשר הוא מקיים את המצוות, גם אם עיקר המצווה זה עיקר המצווה או החלק הבסיסי של המצווה זה המעשה המחרי. בכל אופן, מן הראוי שכל אחד גם כן יוסיף את כל אשר נדבר לליבו ולא רק יסתפק בעדנים. והקטגוריה השנייה זה הקטגוריה שעיקר המצווה זה החובות הלבבות, זה הפן הרוחני, הסובייקטיבי, האישי, החוויה הרוחנית, הדתית, שהקדוש ברוך הוא, והיחס בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, יראת השם, אהבת השם, אותה מצוות, התשובה, כן, שהעיקר הוא בעצם הפן הרוחני, האישי. וכאן זה מתחלק לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת שקשה, אין שמעשים, זה רק עניין של אמונות ודעות ומחשבות, אהבת השם ויראת השם. כאשר יש גם כן תת קטגוריה, שזה כאשר אני צריך שאותן מחשבות יבואו לידי איזשהו ביטוי קונקרטי, לא מספיק הרהורים על תשובה. יש איזשהו קטע שם ש התורה מאוד מאוד לא סמכה על הצער האישי של אדם, והיה מעוניין באיזשהו פעולה קונקרטית, שלא יישאר רק בתורת הרהורים, שאדם לא רק יהרהר על תשובה, אלא גם כן יעשה איזשהו החלטה שבא ידי ביטוי בעולם האוניברסלי, על ידי לשון, על ידי דיבור, על איזשהו משהו קונקרטי. וגם בתפילה, בקריאת שמע, מדובר על אותה קטגוריה, שבעצם מדובר על פעולות שבעיקרם, ביסודם, הן פעולות רוחניות, חוויות רוחניות דתיות. לעמוד לפני השם, זהי מהותה של תפילה, ובכל זאת, פשוט לעמוד לפני השם, ולי להתפלל, גם זה לא מספיק. לקבל המוכשיים, ולי להגיד קריאה שווה, גם זה לא מספיק. לקרוא קריאה שווה, ולי לקבל, גם זה לא טוב. אז כאן יש צורך לאיזשהו שילוב שעולמי הרוחני, הדתי, האישי, גם כן יבוא לידי ביטוי על ידי אותם מעשים ואותם אמירות שחזל קבול והגדיר. אוקיי.